ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו לומדים מאמר הדור, מנסים להבין קצת, את היסודות החיים של הדור שלנו, הדור השובב הזה, נגדיר אותו, כדי לדעת איך להתנהג פה, איך להתנהל פה. לא מבינים את המחלה, אבל אין אותם פתרונות נכונים, נכון? הרשויות הציבוריות שרודפות אחת השנייה גם היום, אם לא נבין מה הבסיס עם כל התנועות האלה, לא נתקדם כלום. כן, צריך להבין. כן. כן, אנחנו עמוד קוף יוד. קוף יוד, נכון? נסכם איפה שאנחנו עומדים. בפסקאות הקודמות הוא אמר ש... יסודות הקיום של הדור, הדור שלו, לא, לפני 100 שנה וזה קיים גם עד היום, זה שלוש תביעות מרכזיות. יש תביעה למוסר, תביעה לשכל, כלומר להבנת הדברים בצורה רציונלית, ותביעה לערכיות, מערכת של ערכים. בסדר? לתת לתנועות החיים שלנו בסיס מוסרי, בסיס אידיאלי, זאת אומרת איזשהו עיקרון, עיקרון של חיים, לא תנודות כאלה ואחרות לפי גחמות של מנהיגים כאלה ואחרים, אלא איזשהו דגלים שלאורם אנחנו הולכים. פעם הדגל הוא שלום, פעם הדגל הוא שוויון חברתי, פעם הדגל הוא, אני יודע, שלטון העם, כל מיני דגלים שלאורם אנחנו הולכים ואותם אנחנו מתקיימים. שוויון זכויות, נשים, גברים וכדומה, איש באמונתו יחיה, כל מיני דברים של, שמהווים יסודות הקיום שלנו לפי הגישה של הדור הזה, שזה דברים כשלעצמם הם טובים, נכון? וגם דברים, גם השכל צריך להבין, וגם מוסר, כן?
ההבדל בין ערך למוסר עם אידיאולוגיה.
מוסר זה עניין חברתי, כן? לדאוג לחלש, לדאוג לחלש, מסכן, כן? לא לגזול קרקעות. זה מוסר, כן? אבל האידיאולוגיה של שלום, שלום זה לא עניין של מוסר, שלום איך הם מתפתחים החיים, לא רק למנוע תקלות חברתיות, אלא איך, לאן אנחנו צועדים? מה המגמה של החיים? זה עולם של ערכים. ואת כל זה, הדור שלפנינו, לא גילה את זה בתורה, כן? התורה שנבנתה בגלות, שעובדה במשך שנות הגלות, לא טיפלה בכלל בצדדים האלה של החיים, משום שלא היינו, לא היינו עם, כן? היינו חברה של דתיים בקהילות, קהילות שונות, והראש של הדתיים היה לשמור על הקיום הדתי שלנו, להחזיק מעמד משנות הגלות, מכל התנועות הלאומיות והאלה שרדפו אחרינו בכל התפוצות שלנו. אז היינו צריכים לשמר את עצמנו. זה מה ששמע, וזה עשינו את זה ברוך השם בצורה נפלאה. מה ששמר עלינו זה השבת, זה הברית מילה, זה הלימוד תורה, כן? זאת אומרת המצוות, תורה והמצוות. אבל לדבר על דפוסי חיים לאומיים, זה לא פיתחנו את זה בכלל בגלות. משום כך כשמגיעים פה לארץ ישראל, התורה לא אומרת כלום, התורה לא מדברת על זה. התורה רק מחלישה את הצדדים האלה, וממילא אצל דור הבנים, שהוא כל כך חמוש באנרגיות ורצון לקדם, אצל דור הבנים התורה מזולזלת, אין לה שום מקום לקדם את המציאות, נכון? והרב מסביר שהסיבה לכל זה שהתורה לא קדמה את זה, מכיוון שבאמת לא עסקנו בתורת הסוד, בתורת הפנים, אך ורק נגענו להלכה, כן? הלכה, פרטי הלכה כאלה ואחרים, זה מאוד מאוד חשוב, כן? אבל זה לא נתן מענה לצדדים האחרים שבתורה, נכון? וזה, טוב, אני אקרא את זה מהר פה, את ההתחלה של הפסקה הזאת בעמוד קופתת למטה, מה? המחלה הנוראה של הדור אין מקומה עיקרי לא בלב, לא ברגש, לא בתאווה והפקרות, לא בידיים פועלות אבן, לא ברגליים עצות לרעה, אף על פי שכל אלה יכולים ונכאבים מנם. אני מודע לזה שזה קיים בדור הזה, כן? כל מיני מחלות של שחיתות ושל הפקרות ושל חוסר יחס וכדומה, כן? רגליים רצות לעצות להרע ותרבות הפנאי שהיא מחוללת כל מיני מחלות נוראיות, כן? כל מיני בילויים של הבל, של חוסר משמעות לחיים, כן? הנאות תופסות מרכז, נכון? תראה, חנויות לממכר מזון, כל מיני זה, תופסת מקום מרכזי ובילויים. אבל זאת לא המחלה. זאת לא המחלה.
זה הסימפטום?
כן, זה התוצאה, כן? זאת לא המחלה. אם נחשוב שזאת המחלה, אז ניתן תרופה שאינה מתאימה לנו. לכן חשוב מאוד לזהות את המחלה. אלא מה המחלה? יסודה של המחלה הוא המוח, כוח המחשבה, תפיסת העולם, כן? ושם מתרחשת המחלה, וממילא גם שם הפתרון. בראש פסגת המחשבה החובקת את הכל, מסתתרת מחלה עזה שהיא עמוקה מכל שפה מורגלת. מכל מה שקורה בהרגל החיים. עבר לכל זה, המחשבה. ובשבילה, בגלל המחשבה הזאת, המחשבה שהתפתחה בדור הבנים, בדור באי הארץ, בדור של תנועת ההשכלה בעצם, היא זו שבעצם יצרה את המהפך הזה. עד תנועת ההשכלה, או אפילו קצת לפני כן, אז באמת, גם בעולם כולו, כבר דיברנו על זה, בעולם כולו, מה ששלט זה הדת. הדת זה לא עניין של מחשבה. הדת זה עניין של האל אמר וצייתנות כזאת ונאמנות לא רק בישראל, כן? ותנועת ההשכלה בעצם אמרה, לא עוד לרגש הדתי הגואה הזה והחשק לקיים את דבר האל, אלא צריכים להבין כל דבר. המוח האנושי הוא זה שמוביל את העסק בסופו של דבר, ואי אפשר להיות נאמנים למשהו כזה מופשט ולא ברור, כן? ואז התפתחה תנועה שלמה של השכלה, וזה הביא גם כמובן זה חדר גם ליהודים, למה לא? הם היו בתוך כל הגלויות האלה, נכון? ועם אלה שמו את המרכז החיים על השכל, על ההבנה שלנו. וכדבר שהוא לא מובן בשכל, הוא חסר ערך, נכון? גם היום אנחנו רואים את זה, כן? רק מי שיש לו תואר, ראשון, שני, שלישי, יכול להיות מה? יכול להיות נהג אוטובוס. למה אי אפשר להיות נהג אוטובוס בלי תואר? לא. כי זה צריך, איש ציבור, צריך להיות חכם. זה בא לזה תואר, איזשהו, כן? בלי זה אין כלום, וזה הולך ותופס תאוצה יותר גבוהה ויותר גבוהה, כן? עולם המחשבה הוא עולם חשוב, ככה מעריכים אנשים. נכון? וכל אחד שהוא רוצה להסביר את דעתו, מסביר את דעתו בטוב טעם, כן? עושים סימפוזיונים, מה אתה אומר ומה אתה אומר והדעות. וזה נעשה בדרך ארץ ובנימוס, וניסיון לשמור על איזונים למיניהם, הכל בתחום הדעת, נכון? ולתורה אין מה לדבר, כיוון שהתורה היא לא דעת. איזה היגיון יש בהנחת תפילין? מה צריך להניח תפילין? נכון? שום הדבר לא הגיוני, ומה אנחנו אומרים? אתה צודק, זה לא עניין שגיוני, זה עניין של תורה למשה מסיני, שרה ליהושע, שהוא הזכירים, תודה רבה על כל המסר הזה. זה לא מדבר אליי, נכון? וזה רק מבלבל את המוח. זה לא מאפשר לנו לקדם את הכוח המוביל הזה, של כוח המחשבה. ולכן לא יבין איש שפת רעהו, נכון? דור האבות מדבר בשפה של דתיים, כן? ודור הבנים מדבר בשפה של שכל ושל ערכים אנושיים, מה שהשכל האנושי ממציא, נכון? תפיסות עולם, ערכי מוסר, לפי השכל, נכון? למה לא להיות באמונה? מכיוון שלפי המוסר האנושי, אתה לוקח קרקעות של מישהו אחר, זה לא מוסרי. נכון? והתורה לא יצרה מוסר אחר עדיין בגישה הציבורית. אז במילא, זה מאוד פשוט. דרך אגב אמרו את המשפט הזה, הוא משפט בכלל לא מסובך. זה ברור שאין מה לעשות פה. אין פתרון מבחינה משפטית להתיישבות שם. זה לא משפט מסובך. אין בזה כמעט צד שני. אין אפשרות להיחלט בזה. למה? כי המוסר האנושי הוא תקוע בזה. כן? להגיד את המוסר האלוקי שריבונו של עולם, רש"י הראשון על התורה. כן? זה לא נשמע בכלל בבית המשפט. מה הקשר? נכון? זה שפה אחרת. שפה אחרת. אז לא יבין שפת ריבו. בכל המקרים הצדדיים, סמים הם נוספות להגדיל את ההתרחבות של החול אנוש, כל המקרים הצדדיים של באמת, של המתירנות, וכמו שתאר מקודם, ושל הנאות העולם, ותאוות, והפקרות, זה תוצאות, כן? תוצאה מזה שתנועת המחשבה היא פרקה כל ערכים אחרים, ועדיין לא נוצרו דפוסי חיים חדשים, אז התרחבות, ואיננו רעות וקלות. גם מבלי חכו רבין אינו רואים שהסיבה לכל מחווה הדור היא רק המחשבה. ההמון הרב אמנם הוא נמשך אל הזרם על ידי התגעשות של מהומה. לא כל ההמונים הם חכמים כל כך שיכולים להסביר את עצמם בצורה של מחשבה. זה נכון, אלא הוא נמשך אחרי הזרם. אבל המנהיגים של הזרם, כן, מי זה המנהיגים? הוגי הדעות, הספרות, אנשי התקשורת, האנשים שהם אלה ש... אותם מראיינים כל הזמן, כן? הם דברים של טעם אומרים, נכון? וכל ההמון נמשך אחריהם בצורה של התגעשות של מומה, על ידי הסמיכה לאיזה אבטוריטטים, כן? אנשים בעלי סמכות כזאת, ועל ידי קלות הדעת, אבל הסיבה הפנימית שמסבבת כל אלה, זה שההמונים לא מדברים בשפה של דעת, אבל בעצם מה שמוביל אותם, היא התנועה המחשבית הכוללת, כן? היא תנועת ההשכלה הזאת שהיא, הפיל לנו המון חללים דתיים בזמנו, כן? אז שנער הצעיר ששמע את תנועת ההשכלה, הלך שבי אחריה. הוא צודקים, צודקים, צריך להבין, מה אני כזה פטי מאמין לכל דבר? ולשאבא אמר לי להניח תפילין, צריך להניח תפילין? מה? תסביר לי את זה. תסביר לי את זה. אני לא ילד קטן, כן? אם אפשר להסביר לי את זה, מותר כבר לשאול את השאלה, מדוע עושים את הדברים האלה? בתקופת ימי הביניים, לא אסור לשאול את השאלה, זה לא שאלה אסור, זה לא היה מקובל לשאול, יש את הצייתנות הדתית ניהלת העולם. אבל מאז שקמה התנועה המחשבית הכוללת, נכון? אז נהיו אנשים שואלים שלא קיבלו תשובות, אז פנו מהדת ואילך. נכון? מאוד הגיוני שזה מה שיהיה. תנועה המחשבית הכוללת שמצאה מקום במוחם של הכוחות הפועלים, על ידי מה שבא לבקש חשבון, התנועה המחשבית הזאת באה לבקש חשבון, לתבוע, להבין, לנסות להבין על כל האוצר של הרגש שהיה להם מאז בלבבם. מאז הוא בעולם היה להם רגש דתי, נכון? רגש חשוב לשמור שבת, זה מאוד... זה רגש ששמרו על זה, נכון? אבל עכשיו התנועה המחשבית הזאת באה חשבון, צריך להבין את הדברים האלה. ואם לא... אז אני לא, אני ננפנף אותך, אתה לא רלוונטי פה היום. שהיה מאז, להם מאז על ידי ההרגל, החינוך והמורשה ברב ובמיד, ולא מצאה ידם, לא הצליחו, להעמידו על ברורו מכל צדדיו. את מה? את הרגש הזה של החינוך וההרגל והמורשה. נכון? מורשה, קהילת יעקב. אז אנחנו שומרים את זה, כי ככה אבא שלי עשה. ואבא שלי עשה, שסבא שלי עשה. נכון? לכן קיימו את כל המצוות, כל המנהגים וכל הפונקלור הדתי הזה, כן? הוא נשאר בתחום הרגש ואין לו אחיזה בעולם השכל. נכון? בצדק. לא פיתחנו תורה כזו. לא פיתחנו כלים כאלה שדרכם אפשר יהיה להבין את התורה שלנו באופנים כאלה שידברו אל כל הדור. לא מצא אדם להעמיד את הדור. הם דומים, נדמה להם, לדור הזה, שמצאו רק צדדים קהים של רגש בלא דעת, של פחדנות ומורך בלא אומץ לב וגבורת החיים. ויחם לי בלבבם בקרבם. התעצבנו על כל המצב הזה. לא רוצים את כל הדתיים האלה. למה? מכיוון שיש פה רגש בלא דעת. וזה לא מתאים לנו.
טיפשות, הדברים זה
טיפשות. זה טיפשות לעשות את הדברים האלה. כן? ברגע שבגלל שפעם היו נוהגים ככה, אז לכן צריכים גם היום. פעם כל מיני חילוקים אני אעשה בתחום הדעת שלי, פעם היו צריכים לשמר את זה, מפני הגויים וזה, אנחנו נשאר פה בארץ ישראל, אנחנו יכולים לנהל חיים אחרים. יש פה רגש בלא דעת, יש פה פחדנות ומורך בלא אומץ וגבורת החיים. זו עוד נקודה שהדור הזה טבע בתביעות החיים שלו, שיהיו מנהיגים את הדור הזה. אמרנו שלושה דברים קודם, נכון? זה השכל, המוסר והערכים. עכשיו מזכיר פה עוד שני דברים. אומץ לב וגבורת חיים. אומץ לב הכוונה היא ביטחון, ביטחון עצמי חזק, כן? מוכנות להסתכן ולפרוץ גבולות, ולא להישאר באיזשהו פחדנות כזאת של הפריץ אמר, אז אין מה לעשות, כן? בגלות ככה התרגלנו. היה פה איזה, איזה עם מסביבי, שאני לא יכול לפרוץ עכשיו, לא יכול לזה, זה פחד מהעונש, ופחד מי שיוציא אותנו, יזריקו אותנו מכל מקום. אז הראש עבד באופן כזה של פחדנות, התכנסות פנימה, ולא פיתחנו שום, שום, מה שהיום מאוד מקובל, כן? שמי נחשב בחברה? מי שפורץ דרך, מי שממציא משהו, מי שאומר ההפך, אומר ההפך, משהו חידוש, עשה כותרת מזה, נכון? מעריכים אותו. כיוון שיש מה שנקרא עוצמת חיים, איך הוא קורא לזה פה? אומץ, כן? האומץ החזק הזה של ביטחון עצמי, לפעמים ביטחון עצמי זה גם מופרז, הוא מהווה חוצפה ומזלזל בדברים אחרים, כן? אבל היום מאוד מקובל, כן? תעשה, כן? תמצא את הכוחות שלך. תעשה לא רק שלוש יחידות, חמש יחידות תעשה. תעשה עוד יותר, ותפרוט, נכון?
מימוש עצמי.
מימוש עצמי הייתה לפעמים יותר מאשר המידה שאני יכול, מסוגלה, אבל יש איזו תביעה כזאת. והתורה הגלותית היא שידרה בדיוק הפוך, נכון? לכן היא לא רלוונטית. היא לא נותנת את המענה לזה, והיא חושבת, היהודי הגלותי, הטיפוס הגלותי, שהדור החדש רוצה להתנער מהתדמית הזאת, מה הטיפוס הגלותי שידר? איך קורה לזה? מורך לב. פחדנות, פחדנות, בצדק, שבגלות באמת היינו פחדים, ורדף אותם כל עלי נידף. איך אפשר להרים ראש, איך אפשר להגיד, אני פה עומד, יש לי מה להגיד, אני ביטחון עצמי, ולא לפחד מאחרים שישר, אני צריך להסתדר עם, להסתדר עם, עם, עם דפוסי ההנהגה של הגויים האחרים וכדומה. זה הפורא. ולכן התורה הגלותית לא רלוונטית היום. זה דבר נוסף. הדבר שני זה גבורת חיים. גבורת חיים, הכוונה היא לעומת מה שקרה מקודם, מורך. האם התיאוריה מתממשת במציאות? התורה הגלותית לא דיברה על חיים מעשיים במישור הלאומי, לא בבית כנסת, כן? יכולה לדבר על תיאוריה של חיים, על דברים, תורה עיונית, מופשטת, רוחנית, אז זה, דיברנו הרבה בשנות הגלות, כן? אבל זה, איפה זה בא לידי ביטוי בחיים? להוריד את זה לדפוסי חיים, למערכת משפט מסודרת, שהיא נותנת לרעיונות הגדולים האלה ביטויים בתוך החיים עצמם, זה לא העמדנו בשנות הגלות, נכון? למדנו חושב משפט, למדנו שור שנגח את הפרה, למדנו את זה בתור מושגים ארטילאיים, לא, 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 לא עמדנו איזה מערכת משפטית שאפשר לחיות איתה את החיים. נכון? לא, איפה, זה לא בא לידי ביטוי. ביטוי, למדנו ששנייה של נזיקין, זה, אני יודע, גרמה בנזיקין, פתור. איזה, מה ההיגיון בזה? אין בזה שום היגיון. איך אפשר לתרגם את זה למעשה? זה נחמד מאוד, אבל איך יכול, אז מה? זה גרמה, זה לא גרמה, איפה זה? לתרגם את זה לגבורת החיים. ולא להישאר במופשטות. וזה הדור החדש. הוא לא אוהב לשמוע רק דברים באוויר. כן? תכלס, איך מנהלים את החיים האלה? על פי אמות מידה כאלה. וזה לא נמצא בתורה הגלותית. כי לא היה צריך להימצא. לא בגלל שיש פה משהו לא בסדר. כן? אבל תכלס, לא העמידו, לא העמידו, במילא, התורה, התורה היא לא רלוונטית לחיים. כן? גם מבחינת השלושת הדברים שאמרנו בהתחלה, שזה תכנים, תכנים של החיים. התכנים הם לא, הם לא, לא מדברים אל הדור הזה. וגם מבחינת צורת ההנהגת החיים, מה מוביל את המציאות? כן? גבורת החיים והעוצמה הזאת של פריצות, כל הזמן לפרוץ דרך, לפרוץ דרך, לא להיכנע. כן? לא להיכנע לכוחות האלה ואחרים, כל מיני פריצות, המצאות מדעיות חדשות, כן? והיה ברז אחד, עושים את ה-30 צורות של ברזים. העולם התפתח, העולם זז, לא נשאר במקום אחד. כן? ניסוי ותהייה, כל מיני דברים, לפעמים דברים מוזרים אפילו, שלא מצליחים, כן מצליחים, אבל יש את הפריצה הזאת. והתורה היא כל כך שמרנית, התורה הגלותית היא שמרנית, נשארת, וכמה שאמר הרב, זהו, לא יכול להמציא חידוש נוסף. כן, החידוש יהיה בתוך המציאות, בתוך בית המדרש, וזהו. כן? אבל פחד כזה, פחד כזה חדש, אסור מן התורה, לא, לא, חס ושלום, אסור. נכון?
מה של המוסר והערכים זה הסיבה היחידה, אולי, כאילו, זה סיבה לא לעזוב את התורה. זה התכונה היחידה שהיא לא סיבה לעזוב את התורה.
ממה שזה ערכים?
לא,
המוסר והערכים. כאילו שהמוסר זה מה שמדבר, כמו אמרנו בתכונות, בשלוש תכונות הראשונות.
כן.
יכול, זה לא סיבה.
אבל התורה לא שידרה, לא נתנה מערכת מסודרת של ערכי מוסר.
תפילים וציצית.
התורה
כל הזמן על מוסר, כל התורה זה מוסר.
תפילים וציצית.
אבל איזה מוסר? איזה מוסר? איזה מוסר התורה אמרה? מוסר של בית מדרש.
מה אמרנו? שכאילו הדיבור היום, השיח, זה מה מוסרי, זה מה ש... לא כל אחד רוצה להיות מוסרי, כן התורה, כן התורה שידרה את זה גם בגלות, לא?
איפה?
בניגוד לשאר לארבע תכונות הרעות של הדרך.
אבל איזה מוסר? מוסר לא הגיוני. מה המוסר? גרמה בנזקין פטור זה מוסרי?
זה מה שהתעסקו.
זה היגיון? הדבר הזה מבחינה מוסרית. כן? זה לא נתפס בשכל הדברים, המוסר הזה.
לא, אני אומר, על פי מה שהגדרנו את הדור בניגוד לפעם, שמוסר זה בכלל לא היה ערך. היום זה כן דיבור. גם בתורה מוסר זה דיבור. בניגוד לשאר התכונות של שכל, שהתורה לא דיברה כל כך על שכל.
איפה יש מוסר בתורה? מי אמר שיש מוסר בתורה?
כל הספרי מוסר.
זה מוסר בן אדם, זה מוסר נמוך, זה לא מוסר לאומי, כן? מוסר אל תפגע בחבר. בסדר, זה גם היה בכל הדורות וכל הגויים. אל תפגע בחבר. אבל נעמיד מערכת מוסרית של עם מול עם. נגיד, הקוד האתי של הצבא. יש לך בתורה משהו כזה להגיד? איך הם כשנלחמים, האם מותר לשלול שלל או לא? אתה מבין, יש לך סיפורים ששללו שלל, יש לך סיפורים שלא בתורה, כן? הוא בביזה לא שלח את הדם, כן שלח את הדם. איך אתה נהל מדינה? לא מדבר על בן אדם לחברו. מראה שאני מופך להיות בקודים הציבוריים, במרחב של הציבור, התורה לא מדברת על זה. כן?
מה צריך...
לא, התורה לא מתורגמת לזה, הכל יש בתורה. ודאי שהכל יש בתורה.
אני הבנתי שהגדרנו את המיוחדות של הדור, שזה עכשיו, זה כאילו מה שמנחה, המוסר, מוסר. זה כאילו כן התורה שידרה את זה. אומנם היא לא יכולה לתת מענה בפועל מה מוסרי ומה לא, אבל...
מוסר מעשי.
כי אמרנו שגם האנשים עצמם בדור, הם לא בהכרח מגדירים את המוסר לפי האמת.
אבל אכפת להם ממוסר, בסדר, אבל מוסר שמדבר, מוסר מעשי, לא... לא תיאורטי כזה. מה שאומר פה...
אומר רגשי החסד. לא בכך החסד אמיתי, אבל כאילו...
בסדר, זה כבר שאלה אחרת אם החסד אמיתי או לא.
אבל יש רגש.
ודאי שיש טעויות.
לא, יש את הדיבור על החסד.
ודאי שזה לא... זה לא...
זה בשיח להיות מוסרי.
זה לא מקבל. השיח היום זה להיות מוסרי ולהיות ערכי, כן? להגיד לך שאנשים חיים ככה בפועל, לפחות השיח הוא סביב העניין הזה, כן? של ערכים וזה, ראש אקה נעלמה ממנו, זה לא שמר מספיק על זה, לא מוסרי, לא יכול להישאר בתפקיד. לא יכול. יש לו זכויות, יש לו כל כך הרבה דברים וזה. העולם לא יכול לסבול כזה אדם לא מוסרי, שלא שמר על המדינה. על סודות המדינה שנמצאים שם במחשב שלו. אז הוא מבין לבד שזה לא שייך לקודים המוסריים החברתיים, הוא לא במקום הזה. כן? זה בגלל שהמוסר נמצא במרכז. נכון? כל הפרשיות האלה של דברים לא מוסריים וכן מוסריים. כן? צד שני, משפחה חד מינית, זה מוסרי. ככה הוא רוצה, תן לי. אולי זה נוגע לערך של זכויות הפרט, ותן לכל אחד לחיות לפי אמונתו, זה דגלים כאלה שלוקחים אותם, מה זה קיצוני עד הסוף. כן? לא מבטרים, קוצו של יהודה, כל פרט הלכתי בתחום הזה של זכויות הפרט. כל המאמין, זאת אומרת, צריך לתת הכל הכל.
עד הסוף, עד הסוף.
כן. אז אם כן, נדמה להם שמצאו רק צדדים קהים של רגש בלא דעת, של פחדנות ומור ולא אומץ לב וגבורת החיים, והיכן מבא בקרבם. ומתוך שלא מצאו דרך סלולה איך להאיר באור הדעת על הרגש המשומר מימים היותר עתיקים, וגם היותר טובים לעומתנו, לרומם את כל נקודותיו הפרטיות עד נקודת הגובה של השכל המתנסה, החופש וחוקר נתיבות עולם, לחפץ לסולו את אורחו במדע החיים עומדת למעלה אפילו מן הרוממות המטאפיזית. על כן פנה לו אל הזלזול והשלילה מכאב לב ונפש מרה. זאת אומרת, הדור הזה חיפש איכשהו למצוא דרך סלולה איך להאיר באור הדת על הרגש המשומר מימים יותר עתיקים. כן? בבית ראשון, העוצמה הרוחנית הייתה כל כך גבוהה, כן? והקרבת אלוקים הייתה גבוהה. ממילא כל פרטי ההלכה למיניהם, זה התלבש לנו טוב. אנחנו לא הבנו בדעת, אבל בהחלט זה, שבת זה נשמע לנו מצוין, וברית מילה, וכל... הרגיש טוב, למה? מכיוון שהעוצמה הרוחנית הייתה גבוהה, והעוצמה הרוחנית הזאת התפלשה גם לפרטי ההלכה. לא צריך, לא למדו תורה, הנבואה שלטה במציאות. כשיש נביאים מסתובבים בינינו, אז לא צריכים להיות דקדקנים בהלכה. ההלכה באה מתוך, כמו אבותינו, קיימו את התורה כולה. נכון? למה? מתוך שכליותיו יועצות לו. כליותיו יועצות, הכוונה היא, הנפש האלוקית, הטבעית שקיימת, היא זאת מביעה את עצמה לידי כל מיני דפוסי חיים שהם מתאימים לנו. מתאים לנו שבת, מתאים לנו תפילין, זה מתאים לנו. לא צריך הסברים מדעיים על זה, נכון? זה היה בבית ראשון, שכולם חיו. בבית שני, כבר בבית שני, כבר העולם הרוחני פחת במדרגה מאוד משמעותית. הרי שאז כבר התחילה להתפתח תורה שבעל פה, במובן של דתיים, במובן של הלכות, בית מדרש. נכון? בית ראשון לא היה בית מדרש. זה היה בית מדרש, אבל לא בית מדרש שתפס מקום מרכזי, הנביאים יותר תפסו. בדרך הנבואה, כל ההלכה התפתחה. אבל פה, בבית שני, התחילו דקדקונות של הלכות ושל פרטי הלכות, פרטי מצוות, זה לא בא מתוך טבע החיים לקיים את ההלכות, היה צריך, היה צריך לאלץ אותנו לחיות את החיים האלה, ולקבל את התורה כמו שהיא, נכון? וחינכו את הילד, תשמע, אתה חייב להניח תפילין, אתה חייב לשמוע ציצית, תול ידיים, כן? זה לא בא ממבוע החיים הטבעי. הרגש המשומר מימים עתיקים, הוא זה שהמשיך אחר כך, בלי מנוע עצמאי, אלא בתוך איזשהו... ככה אנחנו. אנחנו יהודים, אנחנו שומרים תורה ומצוות. נכון? אנחנו חינכו את הילדים, בלי הרבה הסברים לוגיים של הדבר הזה. אז זה מה שהוא אומר, הרגש המשומר מימים היותר עתיקים, אבל עכשיו, כשהגיע הדור החדש, ותנועת ההשכלה תופסת מרכז, צריך להאיר את כל הדברים האלה באור הדעת, ולא מצאו איך להאיר את זה באור הדעת.
אז איך עושים את זה?
באור הדעת, מה?
איך עושים את זה?
את מה?
להאיר באור הדעת.
זה צריך תורת הפנים. רק תורת הסוד יכולה לתת לזה. משמעויות רוחניות שאפשר להסביר אותן. כן?
דיינו מערב, רמח"ל.
כן, כן, כן. להבין תנועות חיים עמוקות ששזורות בתוך ה... כן, היום כל חילוני שואל אותך שאלה, תשמע, למה צריך ליטול ידיים דווקא? ולמה צריך... הוא מכיר את כל הסעיפים הקטנים ותופסים אותנו על כל דברים קטנים כאלה, ואנחנו מתבלבלים, לא יודעים. אז למה אתה עושה את זה? זה הרגש הטבעי, הרגש הדתי שלי, אתה אומר לי לעשות את זה. זה הרגש דתי, אתם עם הרגשות שלכם, כן? אבל זה לא מדבר אלינו. סתם אתם פטי מאמין לכל דבר. תשאל את הרב שלך, הרב שלך גם אין לו תשובה. אז מה אתה עושה כל דבר ככה? זה הסיכוי, גם כולם. שפעם עשו? מה שפעם עשו? מה אתה, תינוק? צודקים, מבחינתם. נכון? אור הדעת עדיין לא התלבש על, ה, על, ה, על, ה, על הרגש הזה. נכון? רגש משומר מימים עתוקים. וגם היותר טובים לאומתנו, איך להעיר בו הדעת על הרגש משומר מימים עתוקים, וגם היותר טובים לאומתנו, לרומם את כל נקודותיו הפרטיות, כל פרטי ההלכה, עד נקודת הגובה של השכל המתנשא. ולא הצלחנו. החופש וחוקר נתיבות עולם, החפץ השכל הזה, לסול, לסלול לו את אורחו, במדע החיים, העומדת למעלה אפילו מן הרוממות המטאפיזית. כן? להבין שיש עומקים על גבי עומקים. מטאפיזית, מה זה? יש פיזיקה, יש חוקי טבע. בחוקי הטבע יש להם חוקים, יש להם איזשהו מהלכים יותר פנימיים שהם מחוללים את חוקי הטבע האלה. אבל התורה שלנו היא עוד יותר פנימית מזה. היא בעצם מחולל כל החלום, כן? האלוקות שהיא מתפלשת במציאות, היא בעצם מחוללת את הכל. ולהסביר איך השם שמיים מתגלה במציאות, ברוך כבוד השם, שהוא מתפלש לתוך המציאות בכל מיני, גם בחוקי הטבע וגם בחוקי התורה, הכל, לכל דבר יש סדר, יש סדר לתורה. כן? את הסדר הזה לא עסקנו ולא למדנו, אלא חיינו את החיים היהודיים מצד האנרציה שככה קיבלנו מאבותינו. ככה אמר הרב הקודם, אמר הרב זה, מסר הרב הזה וזה. כן? ולא הייתה שום פריצה, והיום זה מתפרק, מזמן דור ההשכלה. כל זה התפרק. אין טעם בכל זה. נכון? על כן פנה לו אל הזלזול והשלילה. כיוון שאין הסבר רציונלי לדברים האלה, אין הסבר מדעי, אין הסבר מוסרי, כן? אין אידיאלים שאלה, מה האידיאל הזה? שמה, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. זה אידיאל, זה סתם, זה שוב גיבוי. מה פתאום עוד שייכת לעם ישראל? יש פה אנשים אחרים. מה, למה? במוסר האנושי הפשוט, זה לא מתקיים הדבר הזה. נכון? במעמד האישה בכלל, איך היהדות, מזלזלת באישה וזה. לא הסכלנו להסביר את מעמד האישה בצורה רציונלית. כן? לאט לאט זה הולך ומתגבש. אבל אל מול תנועת השוויון של האישה, פתאום אתה מבין איזה אישה גלותית כזאת, מסכנה, יושבת כל היום בבית. איך תסביר את זה? זה ככה, זה לא ככה. ואז אתה עומד בתקופה של התגוננות. כן, 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 אתה נותן איזה תשובות כאלה לא רציניות. אז עוד יותר אתם מזלזלים בך. עוד יותר שוללים את זה. עד שלא נעמיד תורה עמוקה, רחבה, שיטתית, עקרונית, כן, עם הרבה מערכות של עקרונות יציבים, בטוחים, אז באמת, התורה לא תכ... הדתיים, נקרא לזה, הם לא יוכלו להוביל את המדינה. וכבר שלושה דורות, החילוניים, עם ישראל, כמובן, ברוך השם שזה עם ישראל, לא חס ושלום, אני לא, אין לי צרה, אבל התורה לא רלוונטית ברכבת הזאת. בקרון האחורי ישבו הדתיים, זה בסדר. במיעוט, לפעמים צריך אותם בשביל הקואליציה, אז נסתדר איתם איכשהו.
נשלם קצת להם.
מה?
נשלם להם קצת לישיבות.
כן, זה בסדר. אבל שיובילו פה את העסק הזה, מה פתאום? אין לתורה מה להגיד על הדברים האלה. כן? עם כל הכבוד לתורה, נשים אותה בחדר האחורי, ואת ההובלה האמיתית במערכת מוסר של קשרי חוץ וקשרי מדינה ומערכות יחסים בין מיעוטים למקומיים, כל מיני שאלות אתיות מוסריות ופוליטיות וחזון העתיד של מדינת ישראל. זה אין התורה לדבר, חזון העתיד של מדינת ישראל, מה התורה שלכם? התורה שלכם תפילים וציצית, זה בסדר, שם שאני אעשה ציצית, אני אשאל בתורה מה כתוב. מה זה קשור לחזון העתיד של מדינת ישראל? אל תתחילו לדבר עכשיו, מקדש, ומה המקדש הזה? קורבנות אתם רוצים עוד?
פגנים.
כן, מה זה הדברים האלה? כן, כהונה ונבואה, מה המילים האלה בכלל לא נמצאות בתודעה, ככל שאני מדבר יותר, זה עוד יותר מרחיק אותי. לכן פנה אל הזלזול והשלילה, מכאב לב ומנפש מרה ומאפס תוכן לחיים, נספחו רבים ללוחמים במפלגות כאלה שלא יכירים שם מקומם כלל. ומוסרים את חילם לזרים. גם אנשים שיותר אפילו קרובים לדתיים, כל מפלגות הדתיים שמסביב, הם גם כן הלכו לאט לאט השבי אחרי התנועה הזאת. למה? משום שבאמת התורה לא נתנה תשובה. הדתיים לא נתנו תשובה. לא. אז מכאב לב, לאט 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 לאט, התפיסה הזאת של הציונות החילונית, השלטת פה, והיא נותנת תשובות לחיים, כן? היא נותנת, היא מעמידה פה מערכת שלמה של חינוך ושל משפט ושל תנועה פוליטית כזאת או אחרת. יש לה עומר. מה שיש לה עומר, אז צודקים, אנחנו צריכים את הפונקלור הדתי של זיכרון העבר, שלא רלוונטי היום. אפשר להביא את מוזיאון. מוזיאון במוזיאון זה טוב. מוזיאון של הדתיים, איך נראה פעם הקהילה הדתית בחוץ לארץ, מאוד נחמד שיהיה למוזיאון. אבל לעצם החיים, מוסרים את חילן הזרים, נרחם על אלה האומללים, בנינו ואחינו הטובעים בים הזועף של צרות רוחניות, שהן קשות יותר מכל חולי ומדווה, נושית למשל הפתרון, כן, הכיוון של הפתרון, כן? אני מבין מאיפה זה בא, אומר, אני מבין את הדור, את תנועת המחשבה הזאת, כן? אבל אני מרחם עליו, כן? אני מרחם עליו, כי בעצם הוא הולך ומתנתק מיסודות קיומנו העצמיים לנו כל כך, מתורת אלוקים שבקרבנו, ממושגים של קודש שמחיים את החול הזה. אז הם מתנתקים, כאילו מנתקים את סוד הקיום מהקרקע היציבה שלו. כן? אז זה רחמנות עליהם. אני לא יודע איך לפתור לו את הבעיה, אבל לפחות קודם כל לרחם עליהם. כן? לא לכעוס, אין מה לכעוס, אין מה לשלוף סכינים פה בחרבות, ולקרוא לכולם רשעים ופושעים ומושחתים. כן? וזה לא המחלה, זה לא שם העסק. זה מאוד מאוד הגיוני מה שנעשה. מבחינתם. מאוד מכעיס אותנו. מכעיס אותנו שהם מזלזלים בכל מושגים של קודש. לא אכפת להם הדברים האלה. כן? ושמים אותנו בפינה. שב בשקט בפינה, אל תדבר יותר מדי. וכן? הדתיים מתחילים לדבר יותר מדי. נותנים למכה על הראש, תשבו. כן? ההדתה של הצבא, אז לא יהיה הדתה. ומתחילים לדבר בכל מיני מקומות ציבוריים. הדתיים האלה מתחילים לדבר, לא ניתן להם. כי אין להם מה להגיד. זה סתם פלגנות. אז אנחנו, מה אנחנו עושים? נרחם עליהם. הם לאט לאט מתנתקים מכל מושגים של קודש. ועסוקים באידיאלים של החול. לכן נרחם עליהם. וזה אל האומללים בנינו ואחינו, הטובעים בים זורף של צרות רוחניות. צרות רוחניות, כיוון שהם מתנתקים מחיים ארוכים, שהן קשות יותר מכל חולי ומדווה של צרות גשמיות. נכון? וזה בעצם, זה העקבת המשיך, זה החבלי משיח הנוראים האלה, הכאבים הגדולים, שלא כאבי הגוף, כאבי נפש, שהאומה הישראלית, הנשמת האומה, מרגישה שהבניה, אחיה, כל הציבור שבא לפה, מתנתק ממקורותיה. נושית להם דברים טובים, דברים ניחומיים, מלאים שכל, מפיקים שקט ואומץ. עוד דבר פה, על ידי אותו, כן? שקט. יש עוד דבר שהדור הזה זקוק לו. שקט, הכוונה היא שלווה פנימית, לא עצבנות. כן? אל תנחית עליי דברים מלמעלה, כי הרב אמר. כי כתוב בתורה. לא יכול. לא יכול לחיות כך. שקט, הכוונה היא איזונים, מערכות של איזונים. כן? היום מאוד מקובל לדבר על זה, כן? על רוח נפש, רוח גוף, איך לאזן ביניהם, כן? דיאטות למיניהם בשביל לאזן את הגוף, נכון? כל מיני, מנסים למצוא את השקט הזה, לפעמים הולכים להודו בשביל זה, כן? הולכים לכל מיני תורות אחרות, ולהיות רגועים, זה לא שזה מצליח כל כך, כן? אבל הצורך הנפשי הזה, להיות במצב מאוזן, כן? הוא צורך גדול מאוד. אז הפתרון הוא שאנחנו נראה שהתורה מאזנת אותנו. כן? אבל איך עושים את זה? זה צריך להעמיד תורה חדשה. נכון? נושיט להם דברים דברים. ואיך נעשה את זה? על ידי אותו הכוח עצמו שטלטל אותו לתוך מצבו הנרעש והרוס. כי מהו הכוח הפועל את כל השינויים הנמרצים בקרבו, שבגללם אנחנו כל כך סובלים, אם לא הספרות? הספרות זה אנשים הוגי דעות, אנשים שחושבים, נכון? והם הקימו תורות שלמות בעולם המחשבה, כן? של דפוסי התנהגות כאלה ואחרים. והספרות הזאת היא זו שבלבלה פה את כל העסק. היא שיצרה את הנתק בין התורה לבין החיים. בעל ידי כל מיני השקפות מאוד רציונליות. אז מה הפתרון שאנחנו צריכים לעשות? הפתרון הוא לא להילחם, אלא כיוון שהספרות פועלת עליו כל כך הרבה על הדור הזה. כן? מה זאת אומרת? הוא פרופסור, עמוס הוז, משפיע בחיים. הוא סופר. הוא הוגה דעות, הוא מנסח בצורה מאוד מאוד מקובלת. נכון? אלא מה? מתנתק מכל מקורות של קודש. אין לו, אז כן, לא יודע מזה, נרחם עליו. אבל הוא משפיע, הוא וכדומה. והתקשורת של היום, הספרות של פעם, זה גם התקשורת של היום. כן? תקשורת. מישהו אומר, מביא איזשהו כתבת תחקיר. אז קודש קודשי, אני צריך לשמוע משהו מאוד מעניין. מה? זה משנה דעת קהל. נכון? אנשים משתכנעים מזה. אז מה התשובה לכל הדברים האלה? מה התשובה? גם אנחנו צריכים לעשות אותם כלים. נכון? מעמיד כלים כאלה. כיוון שהספרות פועלת עליו כל כך הרבה, מובן שרק בכוח המחשבים שבקרבה היא פועלת. נכון? זה לא איזה רגש כזה. כוח מחשבים מבוסס. ואף על פי, שנקבץ בתוכה גם להג הרבה ודברים מחממים ומלהיבים לבד, אבל לכל מקום, אם לא היה לה בסיס מחשבי, אי אפשר שתתקיים ותקנה כל כך לבבות להרוס ולבלע באופן סיסטמטי, שיטתי כזה. כיוון שהיא מצליחה, באופן שיטתי, לבלע כל כך דברים, כן? וכל פעם שעולה לחלל הציבורי איזה משהו דתי, ישר יש איזושהי התנגדות. כזאת ואחרת, מה פתאום, זה לא רלוונטי, זה לא בשבילנו, כן? והציבור קונה את זה. זאת אומרת, יש, הספרות פועלת, הספרות כמילת קוד, כן? לא יודע, היום כותבים ספרים כל כך הרבה, כן? במובן שפעם כתבו באמת מאמרים, פעם העיתונים היו מלאים, במאמרי דעת, כן? שדעה, תגובה ועוד דעה. אנשים כתבו דברים, הרב קוק עצמו באגרות הראייה מלאים, אגרות מכתבים כאלה שהוא פרסם בעיתונים. כן? זה היה במה מאוד מכובדת. היום עיתון זה דבר זול. כן? מה? כן, לא, אבל יש ספרות, אני יודע, על הספרים, אולי באינטרנט כותבים, אולי בכל מיני, כן? יש גם היום דברים זולים, ודברים, אבל דברים של דברי הגות. באוניברסיטאות, אתה מוצא פרופסורים, מדברים ככה וככה, ומוצאים כתבי עת, ודברים מבוססים, ובעלי דעת, וכדומה.
צריך למצוא הוגי דעות, צריך לייצר הוגי דעות ישראלים.
נכון, כאילו נכון, נכון. זה מה שצריך, צריך להעמיד כנגד זה, באותו כלי. שמשתמש את התנועה הזאת, באותם כלים, להעמיד, זה מה שהרב קוק אומר את זה לעצמו, תראו כמה ספרים אני כותב, בשמה אני כותב את הספרים האלה, כן? בשביל שאולי הדור הזה לא, אבל הדור הבא יבין, שיש פה שיטה שלמה, איך תורת ארץ ישראל, מה זה תורת? תורה שמחוברת לארץ, מחוברת לחיים, היא נותנת מענה, למוסר ולאידיאולוגיה, ולמערכת ערכים כזאת או אחרת, וגם נותנת גבורת חיים, נותנת עוצמות, מי שהולך לאור התורה, אחר כך הוא יהיה חייל גיבור, לא יהיה חייל נחנח כזה, גיבור ומסירות נפש אדירה, הכל מכוח התורה שלנו. אלא מה? התורה שאתם למדתם מאבותיכם, תורה גלותית, אתה צודק, אין לי מה להגיד, תורה גלותית לא נתנה את כל זה. אז תפקידנו להעמיד תורה אחרת. זה נעשה בבתי המדרש שלנו, נעשה, הולך ונעשה, הולך ונעשה, עצם זה שאנחנו לומדים את זה. כן? ומבינים שזה מה שצריך. לאט לאט זה נעשה. כמובן, הקצב שעד שמעמידים את התורה הזאת לוקח הרבה זמן. ובינתיים, התנועה מתקדמת. אין מה לעשות, צריך להעמיד לדפוסי התנהגות של מדינה. המדינה מתקדמת, אז באמת נוצרו פערים כאלה ואחרים. אבל לאט לאט מבינים כבר יותר ויותר שיש לנו מה להגיד בכל מערכות החיים. לא רק בתחום הפוליטיקה הזולה, שאנחנו נראה להם מי אנחנו, כן? אלא באמת בתחומי העומק. של הצבת יעדים מרכזיים, שתשתיות החיים שלנו יכולים להיות מבוססות עליהם. כן? והיום כבר מבינים את זה, שיש בתורה מה להגיד. לכן זה מפחיד כל כך. לכן זה מפחיד. את הוגי הדעות האחרים, את מעצבי דעת הקהל בציבור האחר. זה מאוד מפחיד אותך. זה בעצם מלחמת מאסף מול הכוחות האלה שהולכים. בסופו של דבר זה ברור שזה מה שיהיה. כן? התורה הזאת היא תפרוץ והיא תשכנע את כולם. כיוון שזאת א', זאת האמת, וב', אין תורה אחרת. אין המצאות אחרות. המצאות אחרות רק הולכות בכוח הזרוע. כן? לא ניתן להם, לא ניתן להם, לא ניתן להם. בסדר, אתה תצליח פה, תצליח פה, תצליח פה. בקרב, זה לא קרב במובן הרע של המילה. בבירור הזה, בבירור הזה, הנוקב בתוך האומה הישראלית, יש מערכות סביב העניין הזה, ולאט, לאט, 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 להתפוס. כן? המעמד הנפשי שיש לנו כלפי התפיסה הזאת, הציונות החילונית, נרחם עליהם, הם עושים דברים נפלאים, אבל המנוע שלהם הוא לא מנוע. אנחנו משותפים למדינה הזאת מכל מעודנו, אבל רק, לא במנוע, בתנועת החיים הזאת, שהיא מניפה אותנו למעלה, ברוך השם, מודים כל יום על המדינה הזאת, אבל לא במנוע, לא בכיוונים, לא בחזון המדינה העתידית, שהספרות שם מייצרת, כן? חלק מהמרכיבים אולי כן אפשר לקחת מהם, כן? שלום וביטחון ושקט ונפלא, גם אנחנו בעד. אבל יש לנו הרבה הרבה מרכיבים נוספים. אנחנו מוכנים לדבר עליהם, ולאט לאט מתרגמים אותם לשפה מעשית. כן? זה מאוד מפחיד את הצד השני, בצדק, בצדק. אבל לאט לאט אנחנו עם ישראל, עם אחד, מקשיבים זה לזה, נכון? ופה מגיעים הריאלי בחיפה, מגיעים כל שנה, נכון? מגיעים קבוצת תלמידים מריאלי בחיפה. זה לא היה יכול להיות לפני 20-30 שנה, כזה דבר. לא היו מקשיבים בכלל, מה יש לתורה לדי להגיד על דפוסי החיים, כן? אם היו באים, היו בשביל לקנטר, בשביל להוציא את ההלכה הזאת, ההלכה הזאת, ההלכה הזאת, מה זה אומר? כן? למה עשו קטניות בפסח, ולמה שום חייבים, ובנים בנות, זה בכלל שאלות נוקבות, כן? בעולם המודרני, היום באים להקשיב, באים להקשיב, מוכנים לשתות, מבינים שיש פה תשתית נכונה של חיים ישראליים אותנטיים של עם ישראל בארץ ישראל. מבינים את זה כבר. לא מוכנים תמיד להודות, כי קשה להודות. אבל בעומק הם מבינים את זה. נכון? תנועות החיים, את כל התנועה של להב למיניהם, נכון? ודומה, כן? הולכים לבית הספר חילוני, מדברים תורה, ממש תורה, בתרגום של תורת ארץ ישראל, ונוגעים בשאלות החיים הכי מורכבות, ומדברים בשפה נעימה, לא בשפה מאיימת, בשפה שככה השם אמר. כן? זה לא קודים שנשמעים היום. בשפה מעניינת, ומוסברת, ומותאמת, פורסים את תפיסת העולם הרחבה יותר, וזוכים למחיאות כפיים. כן? לאט, 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 לאט.
איך עושים את זה בעצם? איך בן אדם יכול לבנות לעצמו כזה דבר?
תראה איך שהם עושים שאני לא. כל שבוע הם יושבים על תכנים, ואיך מעבירים אותם, איך מתרגמים אותם, לפי אמות מידה של הנוער של היום. מה שיש לו בראש, לפי זה אתה מדבר איתו. אתה יכול לשכנע. לשכנע, להראות, שותים בצמה, לא רק ש... אתה לשכנע מלחמה. שותים בצמה. פה יגיד במשך, פה הוא רומז לזה. כן? הוא אומר, על ידי אותו הכוח עצמו שטלטל אותו, בתוך מצבו הנרש. כן? מה הוא הכוח הזה? ספרות, נכון? אנחנו אומרים...
נושאים להם דברים טובים, זה הצד המשפט.
כן, איפה זה מתחיל? נרחם עליהם דברים טובים. נושאים להם דברים טובים. כן? דברים נחומים אליהם שקדה. על ידי איך נושאים להם? על ידי אותו כוח עצמו שתיתן אותנו צבא חדש. מה הוא הכוח? ספרות, על ידי אותו כוח עצמו. אנחנו נושאים להם דברים טובים. כן? וזה הולך, וזה הולך והולך, ונחשב הדור הזה, כמה שמצד אחד יש תנועות, הרבה תנועות לפגוע בנו, והרבנות הצבאית, ולהוציא מהסמכויות שלנו, כל מיני דברים כאלה ואחרים. נכון, נכון, ובעצם לא, אנחנו לא צריכים להרגיש פה מלחמה עם אחינו. זה אחינו, ממש אחינו. אהובנו יקרים מאוד מאוד מאוד. אלא כשהוא מתאר פה איך זה מתפתח הדברים האלה, זה מאוד הגיוני. אין מה לכעוס עליהם, כן? אבל זה מגיע לבירור כזה, שבירור נוקב. הבירור הזה נעשה וייעשה ביתר עוד. גם מצד של התנגדות שלהם, וגם מהצד של ההתפתחות שלנו, לאט לאט או מהר מהר, זה יתפוס תאוצה. והתורה הזאת שאנחנו עומדים אותה פה, היא תהיה מובילה בסופו של דבר. כן? אבל זה ייקח עוד 50 שנה. מה זה 50 שנה? אה? כלום. מצח ישראל, 50 שנה זה כלום. אבל תפקיד מוטל עלינו, בהחלט עלינו. מה רציתי להראות לכם פה? לדיוד, פורסם, פסקה דלדיוד, חוטפת ועקבת עד המשיכה. באה מפני שהעולם מוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים מקושרים עם הכלל. ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדל. זה מה שהם אומרים, אתם פרטים, 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 מצוות, מצוות, מצוות. מה העיקרון? מה המנוע של הכל? מה הסברה שמקיפה את כל הפרטים המעצבנים האלה? הם צודקים בשאלה הזאת. אז באה חוצפה. נכון? ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, באור הפנימי של התורה, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של כל הפרטים אל הכללים הרוחניים, למי שיש בו כללים רוחניים אדירים, שכל הפרטים זורמים בתוכם, הייתה התשובה בתיקון העולם, הבעל איתה ועל ידה, מופיעה ויוצאה אל הפועל. אבל כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית, הטעון רוממות וקדושה עצמית, לא הופיעה בעולם כראוי, התרשלות של הגלות. לכן באה התביעה של סידור חיים כאלה, שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל בזמן כזה. מזה באה הריסה הנורא, הכפירה הזאת, מחפשים משהו מקיף, אז מערכת המשפט נותנת עקרונות של חיים. ואלו אחרים, תנת עקרונות של שוויון ושל צדק ושל זכות המיעוטי וזכות התלמיד וזכות הרב וזכות היד וזכות... כן? לא משנה מה. נכון? זה מה נעשה? כי התורה לא העמידה את זה במה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.